טוב, אנחנו, היה לנו טיפה פער, אני אזכיר איפה אנחנו עומדים וממש חיכיתי חיכיתי שנמשיך מהנקודה הזאת כי בעיניי אנחנו מגיעים עכשיו לקטע המרתק, כמובן שגם עד עכשיו. אנחנו עוסקים במלך בעם ישראל, שזה בעצם מתחיל, מעניין אותנו בפועל מימי השופטים, ממשיך לשמואל א' וגם לשמואל ב'. כמובן גם מלכים אחר כך יהיה לזה השלכה מאוד גדולה. בכל אופן, אז התחלנו מזה שמה זה מלך באומות העולם. ראינו שמלך באומות העולם זה בעצם צורך בסיסי טכני שבלעדיו חברה לא יכולה להסתדר. אמר לנו הרמב״ם, חברה אנושית זה בהגדרה דבר שתמיד יהיה, אנשים לא יחיו לבד, מצד שני זה דבר מורכב, צריך גורם מנהל. לכן אתה תמצא שכמעט תמיד בני אדם מסכימים להכפיף את עצמם למישהו שיגיד להם מה לעשות, כי מבינים שבלי זה יהיה לא טוב. זה בדרך כלל הצורך המלך, שלב ראשון. שלב שני, בעם ישראל, וזה מאוד מפתיע, מתברר שעם ישראל יכול להסתדר בלי מלך.
להסתדר עם השופטים.
בדיוק, בתקופת השופטים, תקופה של מאות שנים, שעם ישראל יסתדר בלי מלך. זה חשוב תמיד לזכור, בלי זה אחר כך כל מה שאנחנו אומרים על מלך לא מובן, כי אנחנו עלולים לתפוס אותו כמו מלך של הגויים. עם ישראל יכול בלי מלך, הבאנו על זה גם כל מיני מקורות חוץ מימי השופטים, וממילא היה לנו מקום לחשוב שבעצם עם ישראל לא יהיה, יהיה נגיד שבטים, ועם ישראל יש דגש חזק על שבטיות, כל שבט יהיה את הנציגים שלו, וככה התנהלו מועצת שבטית כזאת, מועצת זקנים. בספר שופטים כמעט אין אף נביא. מי נביא בספר שופטים? רק דבורה. בפנחס. הנביאים? השאלה איך אתה סופר את זה? בוא נגיד ממי האבות. אתה יכול להגיד ממי קין. השאלה מה אתה מגדיר נבואה. אבל נבואים, כן. נביאים כתפקיד שמישהו שהשם קבוע מדבר איתו זה מאברהם בעצם. אבל דווקא ימי השופטים בתקופה שבגדול אין שם נבואה. חוץ מיוצאים מן הכלל. זה נושא אחר. זה קשור ליחס בין המלכות לבין נבואה. אני אגיד כן במשפט, כשאין מלכות בעם ישראל כמעט לא תהיה נבואה. פסוק שאומר ממש במפורש שלא היה בתקופת השופטים נבואה, הוא בתחילת ספר שמואל כתוב, בימים ההם אין חזון נפרץ. כלומר, עד שמואל לא היה חזון מהשם, לא היה נפרץ. כמעט לא קרה דבר כזה שהיה נבואה. מאז שמואל, שהוא זה שמואל, מושך המלך, שמואל החזיר את הנבואה לעם ישראל, בעצם אחרי שנפסקה כשלא היה מלך. למה יש קשר בין מלך לבין נביא? אז... שאלה טובה, הפשט הוא שכן הוא היה נביא, יש כאלה שאומרים שלא, אין נבואה מפורשת שאומר, ואומר השם אל אלי. אבל, כן יש משמעות בפסוקים שהוא היה נביא. אבל שוב פעם, אם כן, אז ממש הוא בודד כמו דבורה, ומאז שמואל זה ממש מפורש בפסוקים. שמאז שהשם התגלה לשמואל, אז החל דבר השם להיות בשילו.
דבורה הייתה נביאה כמו כל
שאר הנביאים? כן. אבל שוב, זו הדוגמה מיוחדת. אז אני חוזר אלינו. אמרנו שבתקופה השופטים עם ישראל יסתדר בלי מלך. היינו יכולים לחשוב שעם ישראל בכלל לא צריך מלך, אבל, וזה מה שעסקנו בשיעור הקודם, כן עם ישראל צריך מלך ויש מצווה כזאת. שום תשים עליך המלך. אז למה צריך מלך? התשובה היא בכלל לא לאותו תפקיד. ראינו מכמה כיוונים, אולי נזכיר את הראשיים. מלך בעם ישראל, הוא, מבחינת, הוא צריך אותו בשביל הייעוד הרוחני שלו. הוא השליח של השם בעולם, קצת כמו נביא בקטע הזה, רק בתפקיד אחר. השם רוצה שיהיה צדק בעולם, המלך אחראי שיהיה את הצדק בעולם. השם רוצה שיהיה משפט, השם רוצה שהטוב ינצח את הרע, זה התפקידים של המלך. לא זה שעם ישראל יסתדר, עם ישראל מסתדר, אל תדע, גם בלי מלך. ראינו, ואני אגיד כמה דברים מרכזיים שהבאנו, עצם זה שהמלך הוא מצווה, כלומר, זה אחד מתרג מצוות, זה לא כמו הדברים הטכניים שהשם נותן, השם משאיר לעם ישראל לסדר את זה. על כמה כמה שיהיה מותר לנסוע, כמה מיסים יהיה, מה התקן של המניינים, כל הדברים שצריך בשביל היום יום, בשביל החיים, השם לא, זה לא מצווה, זה לא עניין רוחני. המלך הוא מצווה. ראינו, איך משכם...
המלך לא נוגע בזה?
זה השאלה שאנחנו...
הוא נוגע בזה לא בגלל שזה מצווה.
הוא נוגע, בדיוק, הוא... זה המורכבות המאוד מעניינת שאנחנו אליה, אנחנו מתנקזים עכשיו. אבל... נזכיר, מלך בעם ישראל, איך ממנים אותו? מה הטקס? יפה, משיכה. בשמן המשחה. שמן המשחה מהו? הוא השמן שאיתו מקדשים דברים. כלומר, זה לא שבאים והמלך נשבע אמונים לאומה כמו שנעשה היום בכל פרלמנט, אלא מה שהמתכון שהשם יצר כדי לקדש את המשכן, את המזבח, את הארון הכהן, זה מה שעושים למלך.
עד יש לך רוח אלוהים.
בדיוק, יפה, כל
הכבוד.
ואז עוד מה שהבאנו, שהמלך מקבל ישר רוח הקודש, כמו נביא, כמו הקדוש עליון, למלך יש רוח הקודש, זה קרה גם אצל דוד, גם אצל שאול, נהיה לו לב אחר. נכון? בסדר, אבל זה אומר שיש לו תפקיד קדוש.
היה מלך שלא היה לו רוח
הקודש? שאול בסוף לא היה לו כבר, כי
היה לו, אבל היה לו בעיה, ולכן היא הפכה להיות רוח רע.
כמו אחרי ישראל, שאלה הייתה התפרגות בטח.
זהו, בדיוק, כשיש מתישהו מלכים כבר בלי לגיטימציה, או שיותר יותר רחוקים מהשם, אז אני לא יודע אם להגיד בוודאות שלא היה, אבל לא כתוב שהיה.
חושבים,
הם משכו
אותם
בכלל, אתה חושב? אנחנו נעביר איזה שיעור הזאת השם.
עזור, הם משכו אותם, אבל הם לא
הם... המשך החודש.
ולזה, הם בעצמם לא רצו,
כי... יש כאלה, אמרו שלמה שאין מסכת חנוכה, כי מיהודה היה שבט יהודה, והוא כעס על חשמונאים של הקבוצה מלוכה.
כן.
לא, ולא עשה מסכת חנוכה.
טוב.
אתה שיעור על חנוכה?
כן, בטח. אני לא יודע, עוד שבוע, שבועיים, יש עוד זמן. בטח, נעשה איזה משהו... לא, זה משהו נגד להסתובב איתו. קיצור, יפה. אז, וראינו עוד מקורות שוב, אני לא רוצה עכשיו להציף מחדש את הנושא הקודם. עכשיו, מפה אנחנו בעצם הגענו לשאלה, שבה עצרנו בסוף השיעור הקודם, ואנחנו בעצם עכשיו איתה נכנסים להמשיך לדבר. השאלה היא, כמו שאתם שאלתם בעבר וכמו ששואל עכשיו, רגע, אז לא הבנתי. אז יש תפקיד שקוראים לו מלך אצל העמים, תפקיד שלו למקד אותנו, לעשות אחדות, שיהיה לנו כוח משותף, שלא יהיה בלגן. יש תפקיד של מלך בעם ישראל שהוא למעשה מקביל, אמרנו, בעצם הוא שייך לגזרה של הכהן הגדול, של הרב הראשי, של נביא, כלומר, אנשים שבאים לקיים את התורה, ראינו, הבאנו מהרמב"ם, מה התפקיד של מלך בעם ישראל? לקיים את התורה בעם ישראל. והייתה עמו וקרה בו כל ימי חייו, אז למה אתה קורא לזה מלך?
כי מלך הוא גם מחוץ
לעם נכון? לא, אז השאלה, ממילא היה צריך פה להבין פה משהו, למה אתה קורא לזה מלך? או במילים אחרות, כלומר, השאלה יותר יסודית, לא למה אתה קורא לזה, אלא, אז רגע, מלך, בסופו של דבר, הוא אחראי העליון על איך ישראלו הכבישים מייצא המלחמה, רפואה, מדע, הנדסה, הכל, כל, 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 כל משרדי הממשלה. אז לכאורה, זה שני תפקידים סותרים. כלומר, מי אתה בוחר את המלך? מי שהוא בוגר של מדעי המדינה ומזרחנות ומבין והוא כריזמטי והוא מקושר, או מי שהוא בוגר 25 שנות ישיבה? אני אגלה לכם כבר סוד. מסלול אחד צעד שאול, מסלול שני צעד דוד.
מלך זה כבר
שמואל. כן, כן. מלך זה ספר שמואל, ואנחנו עכשיו בעצם נעסוק, עכשיו בשיעור הזה, מה בין שאול לדוד? שזה בעצם אפשר לנסח את זה קצת למילים אחרות, מה בין שמואל א' לשמואל ב'? שמואל א' זה...
אבל דוד היה גם בשמואל א', לא?
נכון, אבל לא בתור מלך.
לא, כן, אבל
הוא
התחיל כאילו...
נכון, בעצם שמואל א' לשמואל ב' בגדול מחולקים, זה לא חלוקה של עם ישראל, בעצם לפי עם ישראל יש ספר אחד, אבל ההיגיון של החלוקה הזאת הוא בעצם ימי מלוכת שאול מול ימי מלוכת דוד. עכשיו, אז אני אומר, הסתירה הזאת של את מי אתה ממנה למלך? את מי אתה ממנה למלך? מי שהוא הספץ בצבא ואחר כך במדיניות ואחר כך בקיצור שיודע למשול, שיודע על זה, או את מי שהוא עבד השם הכי טוב, מי שהוא הכי צדיק, הכי ענב והכי חסיד. זה תכונות שונות. מינו היום, אתמול היה בחירות, במי אתה בוחר? אז מראש ניגשים כל מי שהוא טוען בכלל שהוא יכול לנהל דברים. אז זה בעצם הסתירה שצריך להבין אותה. ולמה השם עשה את המיזוג הזה, את האחדות הזאת בין בעצם שני תפקידים. אם לא צריך מלך בעם ישראל, אז שיסתדרו, תשאיר להם את זה. למה אתה אומר, יהיה מלך, ואנחנו יודעים מה זה מלך, זו מילה שבאה עם המשמעות, עם משמעות מכל אומות העולם. והמלך הזה, אבל הוא בעיקר, זה לא התפקיד הרגיל, אלא התפקיד אחר, של רוחני ולא חומרי. אז זה מאוד מעניין. התשובה הראשית היא שהמון מהחידוש שעם ישראל בא לעשות בעולם מתרכז באישיות הזאת שקוראים לו מלך. כלומר, החידוש של עם ישראל בעולם, שחומרי ורוחני, הם פשוט הולכים ביחד. שבמצב שלם, אין סתירה ביניהם. כי בעצם אם נסתכל, אפילו על האדם באשר הוא, בעצם מה ששאלנו, על מלך, אפשר לשאול גם על האדם. כלומר, השם ברא יצורים שהם רוחניים, שהם עוסקים, נקרא לזה, בתורה, בלהיות דבקים בהשם, קוראים להם מלאכים. הם נטו רוחניים. הם דבקים באמת, בטוב, ביושר, הם זריזים לעשות רצון קונם, כמו שאנחנו אומרים, בברכת יוצר אור בבוקר. מן העבר השני, השם ברא יצורים חומריים, שהם אך ורק חומריים, והם בעלי החיים. עכשיו, באדם, השם ברא תרכובת, שהיא בנויה משניהם, וזה באמת שאלה קשה. אסור לנו להתרגל לפלא הזה שהשם עשה, שהוא לקח אפר מן האדמה בעצם, כמו כל בעלי חיים שיצאו מן המים או מן האדמה, וחיבר נשמת חיים מלמעלה מן העליונים כמו המלאכים. ובאמת אנחנו לאורך הרבה קטעים בחיים. אתה שואל את עצמך, רגע, מה השם רוצה שאני אעשה? הוא רוצה שאני אשב ללמד תורה, נכון? יש מצוות, יש תורה. אז למה הוא עושה לי עכשיו כזה קושי שאני עכשיו חצי שנה צריך לצאת מהישיבה? איזה חצי שנה? חיים שלמים. ולעבוד. טכנית לעבוד, כמו בעלי חיים, שרק בשביל לחיות מתקיימים כל הזמן, רק בשביל לשבר את עצמם. זה פשוט סותר. מה השם רוצה, שאני אעשה בגרות או שאני ללמד תורה?
זה לא מה הוא שלך לעשות. אם היה מוצחה, הייתה רק ללמוד תורה כולם. זה בעצם מלאך.
נכון, אבל אתה מסכים איתך, אבל מה שאתה אומר עכשיו זה כבר תירות. אני רוצה שנשים לב עד כמה קושייה קשה. כלומר, מה, תסתכל על כל העולם סביבנו, היעודים הם מאוד ממוקדים. מה הייעוד של אבן? פשוט להיות אבן, עם המולקולות שלה, עם האטומים שלה, עם הצבע שלה, עם הקצת דבוקה באפר, האבן היא פשוט אבן. המהר"ל אומר שהבהמה, קוראים לה בהמה, למה?
רמה.
יפה. זה היה מבחן הרב חיים עכשיו.
זה לא הרמה?
אתם יודעים את זה. מה?
זה לא הרמה?
מה הבהמה?
לא, המהר"ל אומר, זה עתיד.
בהמה.
בהמה, כלומר, יש בה בדיוק מה שהיא צריכה להיות. גם על אח זה מל, אח.
אין, סתם.
זה לא אומר כלום. מל אח זה... מה הפירוש של המלאך? שליח. מלאך בעברית זה שליח. מלאך אין לו שום ישות, זה בעצם לא אמרת פה כלום, חוץ מלהגיד, הוא בדיוק מה שהשם רוצה. זה כמו ש... שליח זה בעצם אומר, אין לו שום דבר משל עצמו, יש לו רק מה שהשם רוצה, תקסימו לב איך זה בדיוק הפוך מבהמה. בהמה זה בא, מה היא לגמרי היא, מלאך הוא לגמרי לא הוא. ומה אנחנו? זה פשוט, אנחנו כל הזמן, איך שלא, איזה תירוצים שלא נמצא השאלה הזאת, אנחנו כל החיים נהיה בסתירה הזאת, שהיא עצמה החידוש. כלומר, השם אומר, בחייכם יתגלה שהבהמות והמלאכים זה לא שני דברים שונים. כי השם יכל לברום, יקום של מלאכים ויקום של בהמות, שבכלל אין בו את המושג של מלאכים, וביקום של מלאכים אין מושג של חומר, של, אתה עכשיו פשוט צריך להסתדר, פשוט רבתי עם אבא שלי, אז עכשיו אני צריך לעבוד לבד, אז עכשיו אני שנה לא אהיה בישיבה, ואני אנוס כי אני עכשיו בשבי, ואלף בעיות שבעצם מתעוררות מזה שאתה צריך לאכול, לישון, להרוויח, להתפרנס. מי אמור לגלות לעולם שאין סתירה? התשובה היא בסוף, כלומר, איפה זה ממש אישיות אחת שבה זה מתנקז, זה המלך בעם ישראל. כי המלך בעם ישראל, כל אדם, אז אתה יכול להגיד, טוב, אז אני בוחר להשעות קצת, להשעות, להזיז הצידה את צדדי החומר שלי, אני רב ראשי, אני בקושי אכל, בקושי ישן, אני עוסק בתורה, עזובתי כלום. יש אנשים כאלה. ויש אנשים הפוכים, אני לומד דקה ביום, זה מה שאני יכול, אבל חוץ מזה, אני עוסק בלדאוג שכל ישע תהיה מיושבת. וזה התפקיד, שהוא צריך ללמוד דקה ביום לקבוע איתים לתורה, והוא כל הזמן עוסק בזה,
תשחצני להגיד קצת שזה מה
שהשם
רוצה ממני.
מה?
תשחצני להגיד, אני יודע מה
השם
רוצה ממני, זה מה
שהשם
רוצה ממני.
למה? זה השליחות
שלי.
אני מצפה לזה. עכשיו, אדם אף לא יודע עד הסוף מה השליחות שלו, אבל יש בהחלט ודאות, גם בימינו, אני מכיר הרבה כאלה, שהם פשוט יודעים מה השם רוצה ממני. עכשיו...
מה זאת אומרת שיודעים מה השם רוצה ממני? כל אחד לא יכול להגיד, אני יודע מה...
אתה תהיה כזה. אני אגיד לך. אני לא אומר שזה ברמה של ודאות מלאכית, אלוקית, אבל ברמה של, שזה לגמרי ממלא אותי. הכוונה, כמו אני אתן לך דוגמה, אתה, נולדת לשם עוד כמה שנים, תתחתן, או לא תתחתן, תתחתן, תוליד ילד. תדע לך שאחד הרגעים המופלאים, באמת מופלאים של החיים, אני צריך לקרוא לילד שלך בשם. אתה יודע שהשם שלך הוא בדיוק מבטא את המהות שלך שאתה בעצם אולי לעולם לא תבין. אז זה, אתה נולדת עם זה, אבל כשאתה צריך לקרוא לעד אחר בשם, אז תמיד יש את ההרגשה הזו שאתה מדבר עליה, שבהתחלה יש לך כל רגע, זה שחצני, איך אני יכול, בקושי מכיר אותו שבוע, ואני עם כל המגבלות שלי, עם כל הזה, איך אני יכול לדעת מה השם שלו? והתשובה היא, זה לא אני. אתה כאילו יודע, אני אישית יש את ההרגשה לגבי, יש לי חמישה ילדים ואותה הרגשה לגבי כולם, אני מכיר את זה מאוד הורים, זה מגניב כי זה הורה, לא מדבר פה עכשיו איזה נביא שאתה צריך לקרוא לשם של מדינת ישראל. אבל כן, לקרוא בשם של נשמה שבאה לעולם, האם אתה יכול לדעת מה הייעוד שלו?
ברור שלו.
התשובה היא שאתה לא יודע, אבל אתה פשוט מוצא את עצמך בזה. יש המון מקורות את זה שבעצם קריאת שם היא בעצם סוג של נבואה. אז אני אומר, אותו דבר, לקרוא שם לעצמך, במובן שלא, רגע, בעצם איך קוראים לי, אלא מה אני אמור לעשות? האם אני אמור להיות רב או מהנדס? האם אני אמור, עזוב, במובן של אפילו איפה לגור, על איזה קהילה להשפיע? כן, אתה יודע את זה בסוף. השם נותן, נגיד במשפט על של הרב קוק, האדם הישר צריך להאמין בחייו. אתה תמצא בעצמך, אתה עכשיו בשלבי הבירור, בהגדרה, בגיל הזה זה כמעט תמיד כך. אבל 5-10 שנים אתה תמצא בעצמך את הפשוט ידיעה, אני מתאים ליישוב ולא לעיר, אני מתאים לקהילה הזו, לא לקהילה אחרת. זה המקצוע שלי, בזה אני עוסק. במילה זה אומר, כל דבר זה גורם על מה אתה מוותר. אני בחרתי לגור פה, זה אומר שאני לא עומד ללמד תורה לקהילה הזאת.
כל הדברים האלה, אני אומר,
אתה תדע את זה. אתה תדע את זה.
מה רגע, אתה יודע נגיד, בן אדם שלמד שעה ביום, הוא יודע שזה מספיק לו, זה עושה לו טוב ביום הזה וזה ממלא אותו. אומר, וואלה, הנה, היום למדתי תורה. יש בן אדם אחר שממלא אותו 10 דקות.
מה זאת אומרת? זה שממלא אותו, זה משהו זה נכון ככה?
כן.
כן?
כן.
אני יש בן אדם.
כי אנחנו יודעים שהשם לא רק ברא אותנו, פיזית חומרית, השם ברא לנו גם את האישיות הנכונה, את הרצונות הנכונים, שיש אות בתורה, שרק אתה יכול לגלות אותה. וזה אומר שאתה סומך על הרצונות שלך, על הרגשות שלך, על המסע חיים שלך, שהוא לא סתם היה, לא סתם 3 שנים בזבזת, כי בעצם אז היית טמבל וחשבת שהכי נכון זה לא רוצה לפרט. ולא, השם ברך את המסע האישי שלך, בדיוק לגלות את הנקודה שלך בעולם, ולכן אתה יכול להגיע לוודאות מאוד פשוטה.
המסע לגלות.
לא, זה ללכת ולהתקרב. לא אומר, זה לא סיימת את החיים, כשאתה הגעת לזה, יופי, הגעת למשימה, נפתח המסך, ברוך הבא לגן עדן. לא ככה, אלא העבודה שלך, לא אמרתי המנוחה שלך, העבודה שלך היא מאוד מאוד מותאמת ומוכוונת, אתה תדע מה. צריך להתפעל על זה, צריך לזכות, לזכות כמה שתרים מכוונים. גם בשמות יש איזה מקורות, כמו שאמרתי קודם, אתה קורא שם למישהו, יכול להיות שיכולת לקרוא שם יותר מדויק. אם היית בא, יותר קדוש, יותר זה, היית יכול לקרוא לבן שלך שם יותר מדויק מהשם שלו, אבל זה יהיה באותו כיוון, הכיוון הוא ודאי.
אני חושב שזה שם זה יפה.
לא נכון. אני אומר לך שאתה לא תעיז לקרוא לבן לך שם, רק תחשב שהוא יפה. אתה משוכנע שהיפה הזה בעיניך הוא לא סתם יפה בעיניך, אלא השם נטע בך את היופי הזה. ואתה תראה, זה קורה לכל אחד, זה לא סוד. קורה לכל אחד שחשבת, לא יודע, 9 חודשים בהיריון, חשבת השם אחד שהוא מאוד יפה, כשראית את הילד אמרת, וואלה, פתאום שם אחר יפה בעיניי.
אבל נראה לך אחרת? מה?
לא יודע, זה פשוט קורה.
זה לא נכון לשמור מוטבל, בטח שכן. מה,
יעקב
סתם, אתה
לא יודע
שלך
יעקב,
מה נתן
לי משמעות
כאילו?
ברור שכן, תשאל, אני אומר לך, תשאל כל, זה קורה, תקיצור,
אני אומר לך ש...
יש לכם למה לחכות, זה מגניב, זה דבר מגניב, באמת.
איך לדעתי?
אבל רגע, בוא נעשה...
המלך
מהווה כמעין
דגל,
הוכחה לעם ש... באיזה הקשר אמרתי את זה?
אני יודע שזה הפרשת שבוע שבדיוק אבא שלי ראה. אבא שלי ראה איתמר, זה לא נזר, זה לא יותר, הם כאילו...
לא, אז זה בטח שכן. יש הרב מישל רובין קרא, יש ספר שלם שהוא כתב בקוראי שמו. שם יש גם הרבה מקורות וזה, על קריאת שמות. שזה גם מסורות, גם מנהגים, גם הנחיות, גם...
גם יופי.
אבל... כן, לגמרי, אולי קודם כל. אבל... אבל לגמרי כן, לגמרי כן. זה אני שאומר, עצם השם נטע בקרבו, ושוב אני אומר, כל החלטה שאדם עושה בגדול, בסוף, 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 ברור שהשם ידע את זה ובנה על זה וידע שאתה, וכיוון את זה. אבל יש רגעים שהם בעצם ממש דומים לנבואה, זה רגע הזה. כלומר, השם ממש שתל בך לפי מה לקרוא. הרי יש כל הורי בוחר משהו אחר, אחד מה שיפה בעיניו, אחד מה שאשתו בחר, בכלל הוא לא מתערב. אחד, לפי, אתה תראה עכשיו, אתה בא לברית מילה, אתה מצטער שבאת. שעתיים הוא רק מסביר מה השם, ומהלכים במערל, ומהלכים ברב קוק, וסתירות וזה, בסוף... עצם זה שלפי מה תקראת השם, לפי היופי או לפי מהלכים ברב קוק, זה עצמו, השם שותל את זה מכן. וכל אחד, כאילו, זה דבר שכל אחד מכיר אותו, אני חוזר אלינו. מה שרציתי לומר, שאצל כל אחד, בעצם איזשהו חידוש שהוא בא לגלות בחייו, זה המינון, המינון המיוחד לו, בין רוחני לגשמי. כלומר, איך זה משתלב אצלו, וזה הופך להיות ממש דבר אחד, הלקום בבוקר לעבודה, עם לשבת בשבת, לשולחן שבת. הלהסתדר עם המשכנתא, שכיף לכם שאתה עדיין לא בזה, עם מצד שני, ללמוד את ה... לקרוא קריאת שמע בערב. שזה הופך להיות לדבר אחד. עכשיו, אמרתי, אצל כל אדם בסופו של דבר, יש לו את היכולת תמרון של לבחור. בתחום הזה בבוקר אני אעזוב, ובבוקר אני התרגלתי, אני לא רעב. אני לא מעניין אותי חומר, אני יושב בבית מדרש. אחר אומר, אני בשבתות, אני מרגיש קצת כמו מלאך. פחות אני עכשיו זה, לא אכפת לי, אשתי מה שתגיד, אני מסתדר. הילדים שלי מסתדר איתם, אני... מיוחד הוא מלך בעם ישראל, שזה לגמרי חומר ולגמרי רוח, וזה לגמרי ביחד. וזה מציאות שאנחנו מצפים לה. אנחנו היום יכולים לראות קצת דוגמאות, ואני אנסה להביא מה שאני מזהה בימינו. אבל, זה מציאות שאנחנו עוד לא מכירים. מלך בעם ישראל. אתן לכם דוגמה מספר משלי, שלמה המלך אומר, שמיים לרום, תשימו לב מאוד יפה למילים של שלמה המלך, שמיים לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר. אני אומר שוב, אני אתחיל שנייה במילים האחרונות. לב מלכים אין חקר, תרגום פשוט, שלמה אומר, לעולם לא, אף אחד לא יוכל להבין לב של מלך. לב רגיל כן תבין? לא, הכוונה, לב רגיל, בסופו של דבר זה הפרופורציות, אנחנו מכירים את זה, איך זה עובד, איך אדם חושב, איך אדם... אבל שלמה המלך אומר ככה, ממש מצביע לנו על החיבור, הוא אומר, עד כמה השמיים גבוהים, ועד כמה הארץ נמוכה, כלומר, מה יש בתוך כדור הארץ, והלב של המלך, שלושת אלה לעולם לא נבין. אבל שימו לב, לפני המלך הוא אמר, השמיים, הארץ, והלב של המלך, שהוא בעצם מאחד בין שניהם. עכשיו, רוצה שנבין את זה טיפה. לפני שנגיע לשאול ודוד ונראה שני מינונים שונים של הדבר הזה של מלך. קחו דוגמה, רב מאוד גדול שאתם מאוד מעריכים ומאוד מעריצים. המון מהרצה שלנו לרב זה עד כמה הוא הצליח שבעצם הוא הסתדר עם החומר מהצד וזה הצליח שזה לא יהפוך לנושא הראשי של חייו והוא ממש דבק בתורה, באידיאלים, במצוות, לעזור לאחרים וכדומה. הרבה פעמים אנחנו מעריצים, נגיד דוגמה של, נקרא לזה, נגיד, של מפקד המטורף. לא יודע, זה לא הכרתי את זה שנהרג השבוע, שמקום דמו, אבל מפקדים אחרים כן הכרתי, דרור ויינברג למשל הכרתי אישית, ואתה פשוט נספג, אתה רואה מה זה, כאילו, טירוף של להוביל אנשים אחריך, טירוף של לא אכפת לי כלום, אני יערוק את המחבל, לא משנה, אין לו סיכוי, כאילו. זה שוב, זה צד מסוים שכל כולו עוז וגבורה וכוח של לעשות ומסירות וחריזמטיות ובלי סוף, פשוט בלי סוף. עכשיו, כל אחד מהם בעצם הוא כוון לצד מסוים. השם שתל לשמה כזאת, שתל לשמה כזאת. אבל דמיינו לכם שמישהו שהוא גם וגם, זה קשה לתפוס. כי אמרנו, זה קריירה אחרת, בדרך העולם זה קריירה אחרת. אתה למדת עכשיו, עשית מסלול של 15 שנה צבא או 15 שנה בישיבה, זה נפש אחרת. רב, הוא לא נהיה רב. הוא ישב עוד יום ועוד יום ועוד שעה, כמו שאתם חווים עכשיו, אז תפרסו את זה עכשיו אחרי על 30 שנה, ועם הכוחות הכי הרבה שלא מוותר לעצמו, ובא על הדקה, ובא לחברותה, וגם כשקשה, וגם כשאבא שלו נפטר, וזה 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 וזה, הוא שם. זה קריירה מסוימת, ואז כל פעם יש לו עוד הבנה, ופתאום עוד הברקה, ועוד רוח הקודש שבא, וזה רב. אותו דבר איש צבא, זה עוד מסע שהוא נכשל, והלך עם רגל שבורה, ועוד פעם שהוא לקחת על הלונקה, ואחר כך הפיקוד, ובניווטים. אבל האם אפשר את שני הקריירות האלה ביחד? אנחנו לא מכירים מישהו כזה, אני חושב. אני באמת אישית, אני לא מכיר מישהו כזה. שהוא לגמרי ככה ולגמרי ככה. עכשיו, הציפייה ממלך בעם ישראל, זה פשוט גם וגם. אמרנו, בהגדרה ראינו כל מה שהבאנו בשיעור הקודם, שהתפקיד שלו זה תפקיד רוחני. מצד שני, השם לא סתם קורא לזה מלך, ולא סתם מוסר בידיו את התפקידים, של המנהיג הדגול ביותר, לא יודע מה, של צ'רצ'יל, של כל שידעת להסתדר בפוליטיקה, במדינאות, ויחסים בינלאומיים, במשטר, ובמיסים, וכלכלנות, ויועצים, וסקרים, וזה. אז נסכם. על הלשכה של מלך בעולם כתוב, נקרא לזה מלך. על הלשכה של מלך ישראל מה כתוב? כתוב, איש השם המלך, או זה לא גם וגם, כן? זה לא זה וגם זה, אלא שם זה ממש המוקד שבו...
זה ביחד.
כן, זה פשוט אין סתירה, זה הופך להיות מקום שאין סתירה.
זה לא רק
אנחנו נביא עכשיו אפילו... דוגמאות ופירוטים כדי שנבין את זה יותר ויותר, איך זה חל. כל הסיפורים בעצם של שאול ודוד זה לראות שתי דוגמאות שונות לאין סתירה הזה. ואנחנו, בעצם כשאנחנו לומדים את זה, אנחנו מרחיבים את האופק האמונה שלנו, את האופק הבטא שלנו, עד כמה הרוחניות והגשמיות יכולים להיות ביחד. מה אתה אומר?
אבל אתה כן
רואה
שיש את הסיפורים בתורה, נגיד, שכן מרחיקים את המלך מהחומר.
אולי
אלו סוסים, לא אלו אישה, כי אתה מרחיק אותו
מהחומר.
לא, מה פתאום? אז איך
הוא יכול 18 אנשים? אני מסכים עם שניכם. כלומר, אני חושב שזה מאוד יפה שהתורה אומרת למלך, אל תהפוך את החומר לאינסופי. וזה בניגוד למלכים רגילים. מלך רגיל, כדי לקיים את תפקידו במלך, הוא צריך בעצם שיהיה לו כמה סוסים שהוא מצליח. ככל שיהיה יותר סוסים, יותר חזק המלחמות, הוא יותר מוערץ על ידי האנשים, יש לו יותר כוח משטרתי, יש לו יותר...
מלך
מוצלח. מלך יותר מוצלח, אותו דבר יותר כסף, יותר מכסף זה בעצם יכולות. ריבוי נשים אני לא אדבר פה עכשיו, כי זו סוגיה בפני עצמם, אנחנו פחות מבינים אותה. אנחנו לא רגילים לה, וזה קשור... קיצור, אנחנו בדורות אחרים. אבל בעצם מה שהתורה אומרת, בעצם גם הפסוק הזה, אתה לא כמו מלך רגיל, אבל מה? היא אומרת, תהיה נזיר. מה פתאום? יהיה לו המון כסף, תסתכל כמה כסף היה לדוד, כמה כסף היה לשלמה, מטורף. אבל תדאג שלא ירבה. אל תשיב את העם למצרים. שלא ירבה סוסים. ואז יש דינים, כמה זה הרבה, ממש הלכות. אבל, אתה מבין? זה בעצם אומר, יש גבול, אבל זה לא אין, אלא אטרבה, גם זה וגם זה. עכשיו, אני רוצה להתחיל שנייה מפרשת המלך. פרשת המלך יש בעצם ממש את שני הצדדים האלה. פרשת המלך מתחילה ב... כשאתם תרצו לשים עליכם מלך, והיה בניח השם הלכה לך, ואמרת, שים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבות. בוא נפתח את זה רגע, אני רוצה שנראה את זה ביחד. תראו איזה יופי, איך בפרשת המלך יש ממש את ההתוויה הזאת, לאן הולכים, מה זה מלך? אתה אמרת, אולי נפתח איתו אולי? לא, בספר דברים, פרק יזיין?
יזיין, פסוק יזיין.
יוזיין יודלם. כן, זה המצווה. פה זה המקום הראשי בעצם של המלך, המצווה למנות מלך, בדיוק.
אה, אתה
מדבר על
זה? כן, הראינו בזה דברים אחרים, עכשיו אני רוצה לראות את הנקודה הזאת. כן, פרשת כי תבוא, יפה. כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך. וישת וישבת בה, ואמרת. עכשיו שימו לב, מאיפה מתחיל, מה שאנחנו, המיקוד שלנו עכשיו, זה מה המניע למלות מלך. מאיפה הוא? זה מתחיל ממניע ארצי. ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. זה איזה מלך? זה חומרי או רוחני?
חומרי.
ומה יש פה הדגשה? ככל הגויים. אומרת התורה, מיד בפסוק הבא, שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו. מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. מה?
כפילות יש פה
רביעים. עזוב שנייה את הכפילות, אבל הסתכלו. מה, אפשר להגיד כמעט סתירה בין פסוק י' ד' לפסוק ט' ו'.
למה?
פסוק י' ד'.
אתה שם והוא שם?
לא, פסוק י' ד' גם זה. מי שם את המלך? אם תרצו מלך, תשימו את המלך שהשם יבחר. אז אם השם עושה יבחור, למה הוא צריך לחכות שאנחנו נרצה? השם רוצה שנשים מלך כשליח שלו, שיגיד מתי טוב השליחות. כן, כשאתם תרצו לשים מלך, אז תבואו לנביא שיגיד לכם מי המלך המתאים מצד השם. אין פה סתירה בפועל, אבל יש פה, מאיפה זה בא, זה ממש משני כיוונים שונים. אבל שימו לב גם ביחס בין ישראל לעמים. תקראו שני י' ד' ו' ט' ו', תצביעו לי על עוד מין סתירה כזאת.
אתה לא בוחר אותו.
לא, זה מה שאמרנו עכשיו. כשאתה רוצה לבחור, אז תתן לה' לבחור. אבל מבחינת הגויים, מבחינת בין אנחנו לעמים. יפה. בפסוק י' ד' כתוב, ואמרת, שים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי.
לא, הוא לא אמר שתשים אבל מלך נוכרי.
הפוך.
זה מה שהוא אומר.
נכון, פסוק ט' ו', לא תוכל לתת עליך איש נוכרי.
זה לא
סותר בפועל, אבל אני רק אומר, שלפי פסוק י' ד', אם היינו עוצרים פה ולא יודעים את ההמשך, התורה מתחילה, פרשה אומרת, אם תרצה מלך יכול הגויים, מי הכי מתאים? מי שיש לו אחר בניסיון, תייבא את המלך הגוי הכי טוב, שאם לא אוכל לך, אתה רוצה מלך יכול הגויים, נכון? נכון, אתה עם חדש, יש כבר... נכון, בדיוק. פה, אז יש פה ממש שני פסוקים בתורה, אחד אחרי השני אומרת, המלך שלך אמור להיות גם מלך ככל הגויים, כלומר גם למלא את הפונקציה של המוביל, המצביא, הנערץ, החזק, השולט, וממילה אתה תרצה מלך ככל הגויים, לא פחות חזק מאף מלך באזור. מצד שני, מיד בפסוק הבא, אני בוחר את המלך, לא אתה. והמלך הזה חייב להיות יהודי לא גוי, כלומר חייב להיות מתוך עולם הקדושה. מדהים.
כן? אם הוא אומר
שהוא... אין כזה דבר, לא משנה מה...
זה
אומר
שהוא... זה אומר שהוא... מתכוון מתוך זרע, מתוך עם ישראל. כן,
זה
כל שני. אני חושב את השיר ככה, שלא יפתחו. לא, זה לוקח לנו, זה מהצליח לתחזק את זה. תראו, יש תעשת את זה, תראו, יש תעשת את זה. בקיצור... סבבה, אז בואו נחשוב שנייה על שאול, בסדר? שאול, האם הבחירה שלו הייתה מעם ישראל או מהקדוש ברוך הוא?
הקדוש ברוך הוא. גם וגם.
הקדוש ברוך הוא.
גם וגם, למה?
גם וגם. מי שאומר שאין עמק, אצלנו אין סברו.
אני, אחרי שהוא הלך וניצח את נחש, את הלבאו הזה, ישראל המליך אותו עוד פעם.
בוא שנייה, אני מסכים איתך, אתה צודק, אני רק רוצה שנייה יותר...
לא, כי בהתחלה שמואל המליך אותו, ואז ישראל המליך אותו בעצמם, כאילו, בעצמם ולא
שמואל. אז יש תאמר שלא שמואל יש אותו.
אחרי שאמרו ששאול יהיה המלך,
לא, בהתחלה, ואז גם אז הם גם.
וזה לא היה, הוא סתם מהבן
אדם. יפה, דיון מעולה, אני שומע כל מה שאתם אומרים. בוא נמקד שנייה, מאיפה התחיל התהליך
שם?
מה השלב הראשון של תהליך? מה השלב הראשון של תהליך מינוי שאול? מה השלב הראשון של תהליך, של תהליך של מינוי שאול?
שמואל, משה.
לא.
האתונות.
לא.
שמואל קורא אליו.
הסתכלו, שמואל א', פרק ח'.
מה?
הוא קורא אליו, הוא אומר לו,
לא.
הוא מעלה אותו למזבח
של אחר גם.
שהוא אמר לו
שיפגוש את הנביא. לא, לפני. לא. הסתכלו, שמואל א', פרק ח'. פסוק ד' יפה, אתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. זה התחיל
מתוכם,
בדיוק כמו בפרשה של התורה.
אבל הם לא בחרו אותו,
מלך ככל הגויים,
הם לא הבליחו אותו.
נכון, אבל השלב הראשון בתהליך מינוי שאול, שעם ישראל הגיע למצב אחרי מאות שנים שהוא רוצה מלך
ככל הגויים,
כמו שכתוב בתורה. פה יש דיון שלם, האם ישראל, מה ישראל צדק, מה הוא לא צדק, לא נכנסים לזה
כאן.
מה
זה אומר
מה שאמרנו?
לא אמרתי שזה בעיה, הפוך, אני עכשיו נקטתי כמין עמדה שזה לא בעיה. כמו שכתוב בתורה שהם ירצו מלך ככל הגויים, ככה בדיוק הם רצו. אבל מה השלב הבא? אם ירצו מלך ככל הגויים, אז הם יודעים לכאורה מה הם רוצים. לא, שמואל יגיד, אם אתם רוצים... נכון, אני לא נכנס עכשיו לזה, האם זה היה טוב או לא, אבל בפועל התהליך היה כזה, שהשם אמר, שמואל אמר, אתם רוצים, בסדר, לכו הביתה. ואז השם שלח מצידו נבואה לשמואל, אמר לו שאול, ואחר כך משכו את שאול מלמעלה. אז מי משך את שאול? כלומר, מה מקור המלכות של שאול? מלמטה וגם מלמעלה.
וגם בפועל, גם אחר כך
קוראים
לב אותו, ואז
אבל מקור המלכות
עכשיו,
ספציפית שאול, איך מלמטה? איך מלמטה כאילו? זה לא קשור לספציפית.
תגיד שוב?
כאילו, השם אמר שאול, אף אחד לא אמר, תגיד שאול, הוא טוב.
אז בואו נראה איך חשוב לנביא להגיד, או יפה, איך חשוב לנביא להגיד גם זה וגם זה. אז קודם כל ראינו שבחיית המניעים זה מתחיל מרצון שעם ישראל שיהיה מלך, ועל גבי זה בא דבר השם, הוא המלך. אז האם עכשיו זה הנחתה מלמעלה? האם אנחנו בכלל לא מבינים למה הוא מתאים, זה הנחתה?
לא,
לא, זה קשור מה שמענו עוד עכשיו, יש לו רוח הקודש. אבל בואו תראה רגע, תסתכל פרק ת' פסוק א', עוד לפני עוד לפני פרק ת' פסוק א', זה עוד תחילת האתונות, עוד לפני שהשם או הנביא אומר לנו כלום על שאול, תראה איך הוא מוצג. ויהי איש מבנימין, ושמו כאיש בן אבני, פסוק ב', ולא היה בן, ושמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעלה גבוה מכל העם. כלומר, הוא הכי מתאים שיש פיזית.
זה אשכרה גבוה?
כן. כן, איך אני יודע? בואו נהפוך שנייה להמשך.
הנה, פסוק ת' א', בסוף, אז כאילו... אחרי שהוא מנצח את נחש המוני, אז הוא עובר כולם לבואו לגלגל, לשמורה,
נכון,
ואז ממליכים
אותו. נכון, נכון, יש פה תהליך שלם.
איך שאולה שמואל הגיע לראש שלו?
כן.
איך שאולה שמואל הגיע לראש שלו?
כן. כן.
איך שאולה שמואל הגיע לראש שלו?
מה, מה?
הוא התכופף. איזשהו עמד על מדרגה.
יושב, הוא גבוה.
שאול
שמואל.
שאול.
איך
הבנת את זה? כתוב. עכשיו, תסתכלו, רגע, זה קריטי. תסתכלו פרק י'.
גבוה מכולם.
תסתכלו פרק י', פסוק אף ג'. אחרי שבעצם עשו גורל, וכל העם מכונס, עשו גורל. ועכשיו רוצים לראות מי המלך שאול מתחבא. כתוב. וירוצו, ויקחו משם, ויתייצב בתוך העם, ויגבה מכל העם משכמו ומעלה פיזית. ויאמר שמואל אל כל העם, ראיתם אשר בחר בו השם? כי אין כמוהו בכל העם. שמתם לב למיזוג? מי שהשם בחר בו מהשיקולים שלו, כי הוא הכי יעשה את דברו בארץ, הוא יעשה צדק ומשפט, הוא יקיים את התורה, הוא הכי מתאים. שמואל שואל אותם, זה חשוב לו. היינו מצפים אולי שהוא יגיד הפוך. לא יודעים למה הוא הכי טוב, אבל לא אכפת לנו, כי השם אמר שהוא רוצה אותו. לא, 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 מלך זה גם
רוצה
גם. מי שהשם בחר זה בדיוק מי שאתם הייתם בוחרים, אולי אפילו לא הייתם יודעים לבחור. תסתכלו, הוא הכי גבוה, הכי מרשים, כל העם אומר, וואו.
למה עושה את זה, שמואל?
כי מלך, הוא חייב להיות גם בקריטריון של מלך ככל הגויים.
לא, למה עושה את זה, אבל מה, להראות להם?
מלך בטח, כדי בשביל שהוא ימשול, כדי שישמעו לו, כדי שכל העוצמה, שכל העם יעמוד מאחוריו, שיהיה לו גב לעמוד מול הגויים ועוד וזה, הוא חייב שכולם יעריצו אותו. ככה זה עובד. למה תמיד המלך יהיה לו בית מפואר, ותמיד העם משלם על זה, משלם המיסים, משלם על הקדילק של נתניהו. למה? כי באמיתי, כולם צריכים לראות ולהתרשם ולהעריץ ולהתפעל, כי אנחנו מאחורה, נותנים לו את כל הכוח.
אתה רוצה שיהיה לו קדילק.
נכון. וגם לי.
מטוס.
חכה. עכשיו, מה שמאוד מעניין, אז אמרנו ששאול, מבחינת המניעים, למה ממנים אותו? מלמטה ומלמעלה. מבחינת ההתאמה, מלמעלה, השם הוא זה שבוחר בו, אבל גם מלמטה. מבחינת פועלו. בוא עכשיו שנייה נסתכל מלמעלה. מה שאול, לאן שאול הוביל קדימה את עם ישראל? באיזה אפיקים?
טריטוריה.
כבש עוד ממלכות, יפה.
הוא מחק את העמלקי, את האושיות
המלישתי. הוא ייצר לראשונה צבא מסודר. עד אז היה מתנדבים, ממש כמו מיליציות כאלה, כמו עכשיו אצל שכנותינו, שמישהו בא, יאללה, בואו נלחמים, וזה היה בתקופת השופטים, לא, יש עכשיו צבא מסודר, עושה מפקדים, מילואים, פנקסים וזה. כל מיני דברים כאלה הוא קידם, אבל לפעמים שוכחים לומר, שאול, הוא דאג לקיים תורת השם, וקידם גם בתחום הזה את עם ישראל. למשל, תנו לי דוגמאות שבהם...
עם השבוע.
לא,
שהוא
אמר
להם,
בוא
נראה לזבח, בוא נראה, אז בוא נראה, יש, שאול הוא זה שהחריט את האובות והידעונים מהארץ, כתוב בפרשה של בעלת האוב, שאול הוא דאג לזה, לקיים את מצוות התורה של אובות והידעונים. הייתי אומר, בימינו, אם היה בעיה כזאת, מי היה אחרי זה? הרבנות הראשית. היא התפקיד של הדת. המלך יעסוק באויבים, ברווחה, בכבישים, לא יודע במה, הרב הראשי עסוק, לא, שאול הוא זה שהחיט את האובות והעידונים. שאול הוא זה שצועק על עם ישראל כשהוא רואה שהם אוכלים על הדם.
כן, הוא אומר, אל תאכלו על הדם.
אל תאכלו על הדם. זה שאול, זה לא הרב שלו שתחתיו. זהו, זה האחריות שלו, בדיוק כמו שהאחריות שלו, לנצח את בני עמון. שכחתי עכשיו עוד משהו, יש עוד מצווה כזאת ששאול, הוא אכף אותה, הוא... שנייה. יש... את כל שלל המלחמות שלו, את כל שלל המלחמות שאול הקדיש להשם. מה?
זה קטע עם המלך.
כן, עם ה...
אבל הפוך, גם את זה הוא כדי להקדיש, כדי להקריב מזה.
אבל מאז אז הוא כבר לא, אז הוא בכלל לא עשה.
לא, הוא חטא בעצם זה שהוא השאיר. בכל אופן, אז אני אומר, אפשר לעסוק בזה המון. אני לא שגמרנו הזמן. אז בעצם עכשיו כזה התחלנו בשאול, אז פעם בא נמשיך בדוד. בסדר? מעולה.
תודה רבה.